השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
וזה שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, אין משיח בן דוד בא, אלא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. המשמעות הפשוטה של הגמרא, שמשיח בן דוד יבוא בזמן שאנשים יהיו במצב של עניות. ישנם אומרים, כיוון שיהיה מצב של תכלה פרוטה מהכיס, דהיינו אנשים יהיו עניים, אדם עני הוא שבור לב, הוא יותר קרוב לבורא, שכונת דקה, הקדוש ברוך הוא צעקת הדל תקשיב ותושיע. זה הפירוש הפשוט. רבנו מסביר את הביטוי שתכלה פרוטה מן הכיס באופן כזה. צריך לקרוא את כל הקטע, אחרי זה נסביר. הרעיון שרבנו רוצה לומר, שפרוטה מרמזת על המלאך שממונה על התאומות, על הניסים, שכתוב בגמרא שפריטה ספוותה, כמו שנראה הלאה, ואנשים מכסים את המלאך הזה, את הפרוטה, את המלאך הזה, שפרוטה ספוותה, שהוא ממונה על הניסים, מכסים את הניסים בדרך הטבע. זה פרוטה שיש בה כיסוי, כיס. וכשתכלה פרוטה מן הכיס, דהיינו שהמלאך שפרוטה ספוותה יצא מהכיסוי, אז יבוא משיח. ככה רבנו רוצה לומר, לדרוש את המאמר חזל הזה כמו שנראה לה. היינו, שיכלו האפיקורסים שאין להם אמונה בניסים, ומכסים כל הניסים בדרך הטבע. זאת אומרת, כמו שהגדלנו בהתחלת התורה, שעיקר הגלות היא בגלל חסרון אמונה, אז משיח בן דוד יבוא, כשתתרבה, תתחזק, תושלם האמונה בישראל. שיכלו האפיקורסים שאין להם אמונה בניסים, ומכסים כל הניסים בדרך הטבע. והדבר הזה של הניסים, הוא גמור קשור לארץ ישראל ולגלות. זאת אומרת, אני רוצה לומר, התחלת התורה התחילה כעיקר הגלות, שמשמעותה הגירוש מארץ ישראל, א', ב', ההנהגה של הסתרת פני השם, שתקפה מאוד בחוץ על הארץ, כמו שכתוב, כל הדר בחוץ על הארץ, דומה כמי שאין לו אלוקה. רבינו מציין פה כמה נקודות, אמונה, תפילה וניסים. אמונה, ההתגלות של השם יתברך בארץ ישראל, עד שאפשר להאמין בו בדרגה של, כמו שדיברנו רבות בשיעורים, שנפתחו השמיים והראה מראות אלוקים, ראשי תיבות אמונה. זאת אומרת, האמונה השלמה היא כאדם שרואה בעיניו את הדבר, אפילו שהוא לא רואה כלום. האמונה יש לה כוח שתהיה ברורה לאדם כאילו הוא רואה את הדבר. והקרבת אלוקים הזאת, להרגיש את הקדוש ברוך הוא באופן הזה, נמצא בארץ ישראל, לא כמו בחוץ לארץ, שאין את המדרגה הזאת. הדבר השני זה תפילה. ארץ ישראל היא נחשבת שער השמיים. זה שער השמיים. והפירוש של הדבר כולל שני נקודות. אחד, ההרגשה של אדם שמדבר עם אדם והוא מולו בשער שפתוח למולו, שונה לחלוטין מאדם שמדבר מאחרי חומה ומאמין שמישהו שומע אותו שם. כן, יש גם על... כן, זה נכון, יש בחירה גם במקרה הזה, אבל אני מדבר על הרגשה שהיא לא גשמית, היא להרגשה רוחנית, שאדם מרגיש שהוא עומד מול השם יתברך ומדבר איתו.
זה מתהפך להרגשה של
מימוש שכלי ברמה יותר גבוהה. נכון. אז זה שער השמיים, המשמעות שלו היא כמו שאדם שעומד מול השער הפתוח ומדבר עם מי שנמצא כשהשער פתוח. וזה נמצא בארץ ישראל. א', ב', עליות התפילה, זאת אומרת, כשאדם מתפלל, כמה סיכוי ותקווה יש שהתפילה תתקבל בארץ ישראל או בחוץ על הארץ, התפילות בארץ ישראל מתקבלים בכלל לא באותו ממד כמו שמתקבלים בחוץ על הארץ, זה מקום התפילה. הדבר השלישי, ארץ ישראל היא מקום הניסים. ועכשיו אנחנו מגיעים בקטע הזה לחלק של ארץ ישראל היא מקום הניסים, ולכן, כמה שהאמונה לפי האמונה של האדם, ככה הוא זוכה להיות בארץ ישראל, או חס וחלילה לצאת מארץ ישראל. כיוון שארץ ישראל מקום האמונה, התפילה והתגלות הניסים, שהם למעשה גילוי בחוש שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ככה האדם זוכה להיות בארץ ישראל, ואם לא, הוא מאבד את הזכות להיות בארץ ישראל, וזה העניין של הגלות. הנקודה שעכשיו רבנו בא לומר, להסביר, זה האמונה של ארץ ישראל. אנחנו נקרא את הדברים ונסביר אותם. כעיקר הניסים בארץ ישראל, כארץ ישראל שותה תחילה ושתייתה מהתאומות. רבנו נכנס עכשיו לא על הניסים שמתחוללים בעקבות כל מיני דברים, כמו שאנחנו רואים למשל היום בשבועות האחרונים את הניסים והנפלאות שהשם יתברך עשה איתנו, אלא החיות והקיום של ארץ ישראל. אומרת הגמרא, ארץ ישראל שתייתה מהתהומות. התהומות, יש נקודה שרבנו כותב, בצער הרחבת לי. אבל אני מאוד רוצה, זה לא הנושא שלנו, כל הסיפור של המלחמה עכשיו, אנחנו לא דנים על זה. אני עכשיו מדבר על משהו אחר, על השתייה של ארץ ישראל מהתאומות. אנחנו לא מדברים אבל על זה, אני מדבר על משהו שונה לחלוטין. אני מדבר על מה שכתוב בליקוטי מוהר"ן ולא אקטואליה. מה שכתוב פה זה שארץ ישראל שותה תחילה ושתייתה מהתאומות. החיות והקיום של ארץ ישראל זה על ידי גשם. ולכן התורה בכמה וכמה פרשיות מציבה את הדברים באופן כזה, שאם נקיים ונשמור את המצוות, אז ונתתי מטר ארצכם ואיתו. אני מדבר על העניין של הניסים בדרך הגשמים. טוב. ארץ ישראל שתייתה מהתאומות. זאת אומרת כך. החיות, הקיום שלנו זה על ידי הגשם, שהגשם בארץ ישראל תלוי בהנהגה של עם ישראל. כמו שכתוב בכמה וכמה פרשיות בתורה, אחד מהם אנחנו מזכירים כמה פעמים ביום, והיה אם שמוע תשמעו וכו', ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורו ומלקוש, ואם לא וחרף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. וזאת אומרת שההנהגה של הגשמים בארץ ישראל היא בנויה על הבחירה שלנו. זאת אומרת, זה לא הנהגה טבעית רגילה, כמו בכל מקום אחר, שזה יותר מלובש בדרך הטבע. בארץ ישראל זה יותר מלובש בניסים. זה מוזכר כמה וכמה פרשיות, פרשת בחוקותיי, פרשת כתבו, פרשת ויהם שמוע, ועוד כמה וכמה פרשיות על העניין של ארץ ישראל. ואם אנחנו נזכור שמצרים היא ההיפוך מארץ ישראל, הפוך מארץ ישראל, אחד הדברים שהפוכים במצרים הוא ירידת הגשמים בארץ ישראל מסמנת את השגחת השם על ארץ ישראל, ולכן התורה תולה את זה בשכר ועונש. לכן גם האופן שארץ ישראל ניזונת מהשתייה של המים של הבאים מהגשמים, ששתייתם מהתהומות, כך כתוב בגמרא. מה פירוש הדבר שתייתם מהתהומות? הים נקרא בשם תהום, כמו שכתוב בפרשה, תהומות יחסיומו. בנוסף לכך, ארץ ישראל יש לה תהום תת קרקעי שהוא גם משקה את הארץ, כמו שגמרא אומרת שציפת גשמים יורדת מלמטה, באים שתי טיפות גשמים ומתעוררים מלמעלה, מלמטה להשקות את ה... עכשיו, השתייה של ארץ ישראל מהתאומות, כמו שאנחנו יודעים, שהשמש מעדה את המים של הים והם נפחים לעננים ובאים לארץ ישראל, זה תהליך שנראה טבעי, אבל יש מי שמחליט, וזה ריבון עולם, איך וכמה ומתי ולאן יבוא הגשם, אם יבוא. עכשיו כך, זה שארץ ישראל שותה מהתאומות, זאת אומרת, מפרש רבינו תהום, משמעותו נס, שם לשון ותהום כל העיר. זה פסוק שנאמר ברות לגבי נעמי, שכשחזרה מהגלות שהלכה עם אלימלך, אז ותהום כל העיר ותאמר, הזאת נעמי? אומר המדרש, אנשי העיר אמרו, כשהיא יצאה, יצאה בעגלות צו, עשירה מופלגת, חזרה בלויה בסמרטוטין, זה לשון המדרש. כקבצנית עלובה היא חזרה לארץ ישראל. עכשיו תראו, תשימו לב, למרות שרבנו רוצה לכאורה רק להוכיח שהלשון תהום מרמז על... כולם מדברים, כולם משוחחים עליו, נהיה... זה נס, כולם... מה קרה פה? אבל בתוך הדברים נרמז גם כן העניין עצמו שארץ ישראל היא בחינת ניסים. ואני קודם אסביר מדוע התוצאה של הנס היא השם שבו נקרא הנס עצמו. אני אסביר מה אני מתכוון. הנס הוא הנהגה ששונה בדרך הטבע. ישנה הנהגת הטבע וישנו נס, פתאום הטבע לא בא לבית. רבנו רוצה לומר שהתהום נקרא נס בגלל שעל הנס אנשים מתפלאים. מדוע אנחנו צריכים לחנות את הנס על שם מה שאנשים מתפלאים עליו ולא על שם הנס בעצמו שהוא שידוד הטבע? זה רבים שואלים כשמגיעים לקטע הזה בליקוטי מוהר"ן. הנס, תיתן לי פסוק שאומר נס, אל תאמר פסוק שאנשים מתפלאים על הנס. והתהום כל העיר, ההסבר הוא פשוט. התכלית של הנס היא כדי שיהיה מצב של ותהום כל העיר, וכולם ידברו מה? יש אלוקים בישראל. זאת אומרת, התכלית של הנס, שאנשים יאמרו ויגלו, ולכן התהום זה ההגדרה של הנס, על שם התכלית שלו. למשל, כשאברהם אבינו נולד לו בנו יצחק, ולצני הדור היו אומרים, מאבי מלך נתעברה שרה, ואין לנס הזה שום משמעות. מה זאת אומרת המשמעות? אבל שרה הייתה בת 90. כן, אבל אתה יודע, כי אם הנס מוביל אותך להשם יתברך, יש לנס משמעות. אם הנס לא מוביל אותך אליו, רק סתם לאיזה אירוע מיוחד, אין לו משמעות אמיתית. ולכן התהום, הפלא, שאנשים תמיעים ומגלים את בורא עולם, זה הגדרת הנס. עכשיו תראו, במדרש כתוב שאבימלך שהוא ירד מארץ ישראל, הוא נענש על זה. בגלל שהוא לא היה צריך לעזוב את ארץ ישראל, אגם שהיה שם רעב. מה אנשים תמהו כשראו את נעמי? היא יצאה מארץ ישראל כמו גבירה, כתוב שם, כמו נסיכה, המון כסף וכבוד. וחזרה לארץ ישראל בלויית צחבות. למעשה בזה גם כן התגלה העניין שהקדוש ברוך הוא יש לו איזה הנהגה, מי שבורח מארץ ישראל משלם על זה מחיר. לכן אף על פי שבמפורש הפסוק לא מדבר על זה, אבל הוא מדבר על זה. כן. אני שומע את מה שאתה אומר, והנקודה הזאת אנחנו נדבר עוד 2-3 שורות, אנחנו נדבר בדיוק על הנקודה הזאת, ואני אקדים, בגלל ששאלת, ישנם ניסים שמחוץ לדרך הטבע, ואומרים, נכון שיש כזו הנהגה, אבל ברור עולם, מעל הטבע. ישנם ניסים מסוג אחר, שהם בכלל מבלים את הטבע, אין טבע בכלל, הטבע עצמו הוא נס. והנושא הזה אנחנו נגיע לעוד כמה שורות, אתה לזה התכוונת כנראה, שהנס פעמים רבות מגלה שאין טבע בכלל, זה רק נדמה שיש, זה הנושא שנגיע אליו. שהם לשון שעל דבר ניסית מן העולם, וזה תהום אל תהום קורא. מסבירה הגמרא מסכת תענית שישנו מלאך שממונה על התהום העליון, כאילו על הרקיע, על המים שנמצאים למעלה, וישנו מלאך שממונה על התהום התחתון, מה שאנחנו קוראים תהומות או הקוויפר, התהומות שיש לנו פה. והמלאך העליון אומר למלאך שממונה על התהום תתה, תתה זה התחתון, הבא ממך, תנבע את המים. המלאך שממונה על התהום התת קרקעי התחתון אומר למלאך העליון השר ממך, תשפוך את המים מלמעלה. ככה הגמרא אומרת שתהום אל תהום, זה לא שהתהומות מדברים אלא המלאכים הממונים עליהם, הם אלה שמדברים ומשוחחים ביניהם. אז תהום עליון ניסים עילאין, תהום תחתון ניסים תתאין. פירוש, ניסים עילאין המשמעות שלהם ניסים שחורגים מדרך הטבע, ניסים תתאין פירושם הניסים האלה שמראים שהטבע כולו הוא נס. כל מה שנראה לך, אחד הדברים שרבי נתן מסביר על גדולת חג הפורים, שהוא הראה שכל המהלך הטבעי כביכול, מהלך פוליטי קוראים לזה היום, הכל היה מחושבן מהקטע הראשון עד הקטע האחרון, ונראה שהמן והסתכסך ובשתי, אבל למעשה היה איזשהו חשבון שמה שנראה לך דבר טבעי, יש מישהו שמנהל את זה, זה לא מתנהל לבד, וזה לא כמו שאתה חושב. זה הדבר השני. זה תהום, אז עכשיו, כי יש ניסים עילאין, שהוא בחינת תהום עילה, ויש ניסים תתאין, שהם בחינת ניסו תהום תתא, כמו שהסברנו. מלאך שכלול מכל הניסים, משני התהומות, זה קשור קצת לשאלה של ידיעה ובחירה, אבל בכל זאת יש את החלק של האדם גם כן. הוא מלאך שכלול מכל הניסים משני התאומות דמיה לעגלה. המלאך שכלול מהניסים משני התאומות, אומרת הגמרא, דומה לעגלה, לתור, לעגל, לשור. אומר רבנו שהוא בחינת עיגולים, אני עכשיו קורא, אני אחר כך אסביר את זה. שבחינת עיגולים, בחינת אמונה, כמו שכתוב באמונתך סביבותיך. אז עגלה זה עיגול, זה אמונה, כי האמונה כתוב בפסוק ואמונתך סביבותיך. והייתי רוצה להסביר את הדברים האלה. ואמונתך סביבותיך זה לכאורה, מה, לא כל כך הפירוש שהעיגול זה נקרא אמונה. ישנם שלושה הסברים למה, מדוע עיגול, סיבוב, נקרא, מכונה בשם אמונה. ולפני שאני אסביר את זה, אני אסביר כיצד ייתכן מלאך שכלול מכל הניסים. ישנו מהלך שהטבע הוא גם כנס, נסתר. ישנו מהלך שיש טבע, אבל יש נס מעליו. אז אחד ממונה על הניסים העילאין, השני על הניסים התתאין. איך ישנו מלאך שכלול מכל הניסים? המלאך שכלול מכל הניסים, וזה למעשה מדרגת ארץ ישראל, אומר שאין כזה דבר טבע ונס, אלא אין בכלל דבר כזה שנקרא טבע. זה סוג של הנהגת השם, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, שנקראת בשם הזה. אבל אין איזה ישות שנקראת טבע, כאילו היא נפרדת מבורא עולם, כאילו יש לה כוח לעשות דבר בפני עצמו. רק פה חפץ השם יתברך להניג בהנהגה כזאת, ולכן הטבע בגימטרי האלוקים, דהיינו, ההנהגה של שם אלוקים היא הנהגת הטבע, וישנו לפעמים שהקדוש ברוך הוא משנה את זה לדבר אחר. הראיה לדבר, רבי חנינא בן דוסא, שאשתו, אביתו, הדליקה בחומץ והייתה עצבה, אמר לה, מי שאמר לשמן וידליק, יאמר לחומץ וידליק. שואלים הספרים, מדוע היה צריך רבי חנינא בן דוסא לומר, מי שאמר לשמן וידליק? תאמר, הקדוש ברוך הוא יעזור שהחומץ ידלק. אלא אצלנו, זה שהשמן דולק, זה תופעה טבעית, זה פשוט, זה לא נס. בכדי שהחומץ ידלק, אנחנו צריכים איזה צדיק שיעשה מופתים וניסים. אבל רבי חנינא בן דוסא אמר, מי בכלל אמר שהשמן ידלק? אין דבר כזה ששמן דולק. טבע? אין דבר כזה טבע. זה ברור עולם החליט ככה. אז אדם שביטל את... שמה, שמה? נכון. מה זה נקרא לא להזכיר את זה? לא הבנתי. אבל מה זה קשור למה שאנחנו מדברים? כל הדברים האלה שאתה אומר לא קשורים לשיעור שלנו בכלל, זה קשור לעניין, זה קשור לתורת הקבלה, שהיא היחידה שמסבירה את עניין השמות והשתלשלות העולמות וסדר, וזה דבר שצריכים ללמוד אותו הרבה הרבה זמן, ולא אנחנו עכשיו על כל פנים בשיעור הזה לא עוסקים בכלל בנושא הזה. אבל זה לא עכשיו ולא בשיעור שלנו. עכשיו אני רוצה לומר שהדבר הזה שאין בכלל הנהגת הטבע ואין שום הבדל בין טבע לנס, זה אותו דבר, לא להתפעל מנס. כי מה ההבדל בין זה לזה? זה הכל אותו דבר. זה מדרגה של צדיקים יחידים, שכמו רבי חנינא בן דוסא, שאצלו האותות והמופתים, הטבע והלא טבע היה שווה. זה אנשים שלא יכולים להגיע למדרגה הזאת רק אחרי שהם יצאו מגדרי הטבע מרוב הקדושה והפרישות שלהם, והם היו דומים למלאכי השרת, וממילא הגוף והטבע לא שלט עליהם, הם היו בגדרים רוחניים. ואצל האנשים האלה המושג טבע ולא טבע הכל שווה. לכן ישנו מלאך שכלול מכל הניסים. עכשיו הייתי רוצה להסביר את העניין של אמונתך סביבותיך. ישנם שלושה הסברים לדבר. הסבר אחד, האמונה, אומר הפרפראות לחוכמה, היא דבר שאי אפשר להסביר אותו בשכל. מדוע? כתוב בתורה ח' בליקוטי מהר"ן בסעיף ז', שהאמונה מתחילה במקום שהשכל מסתיים. זאת אומרת, כל דבר שאדם עדיין יכול להשיג אותו בשכלו, אינו נקרא שהוא מאמין בו. כשאדם אומר הוא מאמין באמונה שלמה, ששתיים ועוד שתיים הם ארבע, הוא לא מאמין. זה המציאות. ואדם יעמוד מולו ויגיד, אני כופר במה שאתה אומר. מדבר שטויות, זה לא קשור לאמונה ולא קשור לחיסרון אמונה. זה מציאות קיימת, זה לוגיקה. כל דבר שאדם יכול להבין אותו בשכל, הוא לא שייך למחלקת לחלק האמונה. האמונה מתחילה בדבר שאדם אינו יכול ולא מסוגל להסביר אותו בשכל, הוא מאמין שהוא קיים הגם שהוא לא מבין ויודע להסביר איך הדבר הזה קיים. הדבר הזה שנקרא האמונה מבואר בליקוטי הלכות, בלכות נידה, באחד ההסברים העמוקים שלו על העניין של חלל הפנוי. רבי נתן מסביר שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם באופן שהמציאות של האדם תהיה דעת. כי מה שאדם צריך בעולם זה להשיג, להבין, להשכיל את התורה, את המצוות ואת השם יתברך. אבל הוא נטע באדם תכונה שהוא יכול גם לעשות דברים שהוא לא מבין אותם. למה? מפני שאת בורא עולם אנחנו לא יכולים להשיג, יכולים להשיג את הפעולות שלו, אבל את עצמותו אנחנו לא יכולים להשיג. לכן, כדי שנוכל להתחבר אליו, הוא נטע בנו כוח של אמונה. שהאמונה זה דבר שמקשר את הדבר, את האדם, לדבר שהוא לא יכול להבין אותו. הוא רחוק ממנו, גבוה ממנו מאוד. הבעל שם טוב אומר שנדמה לאנשים שדבר שאדם הוא רק מאמין בו, הוא לא כל כך חזק ומבוסס כמו דבר שאדם מבין, מסביר. הבעל שם טוב אומר, נכון שיש דבר כזה שאדם מסביר, אבל האמת, אומר הבעל שם טוב, היא הפוכה. מדוע? כי זה שאדם מאמין זה הרי לא מכוח השכל האנושי שלו, זה מכוח החלק אלוקה שיש בו, מכוח הנשמה שיש בו. כי הנשמה הרוחנית שבאדם, שיש באדם חמישה חלקים, נפש, רוח, נשמה, זה שיש באדם, והחלק של הנשמה ששורה באדם זה ממש החלק הנמוך של הרגליים, העקביים של הנשמה נמצאת באדם. מעל ומעבר לזה יש עוד חלק שנקרא חיה, יש חלק שנקרא יחידה. עכשיו, אומר הבעל שם טוב, זה שאדם מאמין, למרות שהוא לא מבין למה הוא מאמין, זה לא מכוח השכל האנושי שלו, זה מהארת הנשמה. מהארת הנשמה והחיה והיחידה שלו. שהם אלוקיים והם כן משיגים. נמצא אומר הבעל שם טוב, שזה שאדם מאמין, למרות שלך נראה טוב, הוא מאמין, אבל לא. כי האמונה מקשרת אותו באמת לבורא עולם, מכוח היותו חלק אלוקה ממעל. ולכן האמונה באיזשהו מקום הרבה הרבה יותר גדולה מהשכל. ובאמונה האדם יכול להתקשר לדבר רוחני עליון, שהוא לא יכול בשום אופן להתקשר אליו בכוח השכל שלו. עכשיו כך. אז בתורה כף א' מבואר שישנם ריבי רבבות מדרגות. זה נקרא מקיף ופנימי. מקיף זה נקרא השכל שאדם לא יכול, איך שקוראים לזה גם היום בעברית, להפנים אותו. זה כאילו מי שלומד דבר עיוני והוא מתקשה להבין אותו והוא מתייגע, זה בכל תחום. אז רץ לו כזה דבר והוא מרגיש שהוא לא יכול לתפוס אותו כאילו. אבל יש לו איזה הבזק כזה. ההבזק הזה נקרא בשם מקיף. הוא מקיף אותו, אבל הוא לא חודר לפנימיות. אני לא יכול לתפוס אותו. אני לא יכול, איך שקוראים לזה היום, להפנים אותו פנימי. כמה שאדם עובד יותר מדרגה לדרגה, כמו שיש תורה חפה לב, תורה עמוקה, קשה ונפלאה מאוד, שאחד מה, הייתי אומר, התכלית של האדם, זה עוד מקיף להפוך לפנימי. עוד מקיף לפנימי עד אין סוף מדרגות. והעבודה שלנו לקחת, כי מה שאצל אדם פשוט, זה אמונה, אצל אדם שיותר גדול, זה דעת. אבסולוט. ומה שאצל האדם היותר גדול, וככה אין סוף מדרגות. עכשיו כך. אז האמונה נמצא ככה. האמונה היא דבר שאדם לא יכול להשיג אותו בשכל. ולכן האמונה נקראת בשם מקיף. עיגול. מקיף. ולכן זה נקרא בשם מקיף, בתורה כף א', מקיף, מקיפין. לכן האמונה נקראת בשם עיגולים סביבותיך, כי היא כאילו מסובבת, היא מקיפה את האדם, לכן האמונה נקראת בשם סביבותיך. זה הסבר אחד. הסבר השני, פשטני, כתוב בספר פרפראות לחוכמה, כל צורה הנדסית יש לה תחילה וסוף. אתה יכול להחליט מאיזה חלק אתה רוצה להתחיל, כמו שאנחנו אומרים בפרשיות הקורבנות, קרן דרומית מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית מערבית, זה במרובה, יש משולש, משושה, מתומן, יש כל מיני צורות, שיש התחלה וסוף. אתה יכול להחליט איפה אתה רוצה, אבל יש קו ועוד אחד, זה דבר שיש לו התחלה וסוף. בעיגול אין שום נקודה שאפשר להצביע עליה כהתחלה למשהו, כי כל מקום, כמו שהוא כך, ככה הוא כך. העיגול הוא כזה, והלמעלה, למטה, הצדדים, הכל אותו דבר. אין איזה נקודה של התחלה. אז הוא רוצה לומר שבכל צורה זה בנוי צלע על צלע על צלע עד שנהיה ציור שלם, שיש לו כאילו ברעיון מונח של התחלה, המשך וסוף, וכל סברה בנויה, התחלה, המשך וסיום. אבל האמונה אינה מגיעה בצורה כזאת, אלא כמו עיגול. זה הצורה. אני לא יכול להתחיל מפה, זה הדבר. זה רעיון על דרך הציור, רעיון פשטני, יפה. ישנו הסבר עמוק יותר, שאני לא אוכל להיכנס לכל הדברים האלה, היסוד של הרעיון הזה מופיע בספרי הקבלה, אבל המשמעות שלו היא נפלאה מאוד בהנהגת השם עם האדם, ביחס שיש בין האדם לבורא ובין הבורא לאדם. הרי הקדוש כותב שלפני שהקדוש ברוך הוא האציל את העולמות, הוא פינה כאין דבר שנקרא חלל הפנוי, כאין עיגול, וכל הדברים האלה מבוארים בתחילת ספר עץ חיים, כל המפרשים שלו מה הכוונה לדברים האלה, שאיך אפשר לומר שהוא פינה ומה הכוונה עיגול, זה לא, אין שם צורה ולא מקום, אבל הרעיון הוא של עיגול, ובתוכו הוא ברא והציל את כל העולמות, כמו שכתוב באריז על כותב. עכשיו כך, הדבר הזה נהיה בצורה עגולה, ולכן כל העולמות הם עגולים, לכן הכוכבים, השמש, הירח, כל הגלקסיות, העולם הזה, הכל הכל עגול, בגלל שבשורש כל הדברים עגולים. גם הנבראים, העצים, כולם באיזה עיגול. עכשיו ככה. מדוע בצורת עיגול ולא בצורת מרובע? כתוב בספרים שאין שום צורה בעולם שהנקודה האמצעית שבו תהיה במרחק שווה בכל הצדדים של המקיף שלה, למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, חוץ מהעיגול. העיגול, כשאתה מצייר עיגול ושם בתוכו נקודה פנימית, המרחק בין הנקודה לכל הזוויות של העיגול שווה בדיוק, אחרת זה לא עיגול, זה אליפסה. זה עיגול. בכל צורה הנדסית אחרת, המרחק חייב להשתנות בין הנקודה הפנימית האמצעית, תלוי. בריבוע למשל, ישנם אך ורק ארבעה נקודות שהמרחק בינם לנקודה האמצעית שווה. בדיוק למעלה, בדיוק למטה, בדיוק שמאלה ובדיוק ימינה. אבל הפינות, זה מתארך, זה נהיה אלכסון. כשיש זווית ישרה ואתה עושה אותה ניצב באלכסון, אתה יודע שהיא גדלה. אז המרחק גדול יותר. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שהפנימיים, שם העולמות, יקבלו את אורו הקדוש בשווה, זה הלשון פחות או יותר, לכן הוא עשה את זה בצורה, ברעיון של עיגול. שוב, כך כתוב. עכשיו כך, אמונה היא בצורת עיגול, מדוע? כי הנקודה הכי תוכיית, איך שהם קוראים לזה, הכי פנימית, שהיא למעשה הכי רחוקה מהאור אינסוף, זה העולם הזה. זה הכי רחוק. ובתוכו נמצא האדם. האמונה השלמה היא כשאדם מבין את המשמעות של עיגול, זאת אומרת, זה לא משנה אם זה מלמעלה, מלמטה, אם זה ימין, כביכול חסד, אם שמאל גבורה, אם זה דין. הקדוש ברוך הוא באותו קרבה אליי ואני באותו קרבה אליו. ומה שעובר עליי, אני לא פה כועס על השם יתברך, או פה אוהב אותו יותר, או פה שונא אותו, בגלל שהוא התנהג איתי ככה, או התרחק ממני. כי אני צריך לדעת שאין מרחק שונה בין ההנהגה הזאת של ימין או שמאל, או למעלה או למטה. כשאנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, שני יצריך, ובכל נפשך, אפילו נוטל נפשך, ובכל מעודיך, בכל מידה הווה מודל מאוד מאוד, או אפילו נוטל את ממונך, משמעות הדבר, שאנחנו מצווים לאהוב את השם יתברך בכל מקום, וזה לא ייתכן בדרך השכל, כי אנחנו לא יכולים להבין את השם יתברך בדרך השכל, רק בדרך אמונה. אני אתן לכם דוגמה של הגמרא במסכת ברכות וגם במסכת פסחים. חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. שואלת הגמרא, מדוע? על הטובה אדם אומר הטוב האמיתיו, על הרעה אומר דיין אמת. אומרת הגמרא, נכון, הנוסח של הברכה שונה, אבל חייב לממרין הוא בשמחה. אדם צריך לומר את זה בשמחה. חלק מהראשונים אומרים שהגם שישנם רובם של האנשים, הכוונה בדעת שלם ובנפש חפצה. תבין שזה רצון השם. זה דבר שאדם לא מבין אותו. כי הוא לא יכול להבין איך הרעה שהגיעה אליו היא טובה. אומר רבנו יונה בפירושו למסרת ברכות, כי צריך לדעת שמה שהשם יתברך עושה היא טובה לאדם. וגם אם פה בעולם הזה היא לא טובה, אבל הטובה הנצחית שלך שאותה יודע ברוא עולם, כגון כפרת עוונות, או לדחוף את האדם לתשובה. אני אומר דוגמאות שהרבנו יונה מביא גם בכדי לסבר את האוזן, אבל למעלה, אנחנו צריכים להאמין באמונה פשוטה, אני לא מבין, לא יודע למה, מה שברו העולם עושה, כל מה דעבד רחמנה לתו אביד. עכשיו תראו. אני אומר את דברי הראשונים, יש דברים ש... יש עוד דבר, יש עוד דבר שהגמרא מספרת על רבי עקיבא.
הכל טוב,
רבי עקיבא, לא הבנתי. כן, כן. אני לקחתי את ההסבר שהאמונה נקראת בשם עיגול במונח הזה שנלקח מהספרים שהיחס בינינו לבין הבורא שווה למונח של אמונה שאדם שלא מרגיש ככה לא יכול להאמין בהשם יתברך. או רק אדם שמאמין בהשם יתברך הוא יכול לומר שתמיד היחס בינו לבין השם יתברך שווה. וזה יסוד האמונה. אני מאמין, יש לי אמון. במה שהקדוש ברוך הוא עושה, ולא משנה מה שהוא יעשה, אני תמיד אשאר. הגמרא מספרת על רבי עקיבא, אני רוצה לומר לכם, אמרה נפלאה מהבן איש חי. הגמרא מספרת על רבי עקיבא, שהוא הלך לעיר עם חבורה של אנשים, ו... אנשי העיר סגרו בפניהם את השערים, לא נתנו להם להיכנס. רבי עקיבא הלך עם אנשיו ועם חמור לרכב עליו, עם תרנגול שהעיר אותו בחצות לילה ועם נר ללמוד לאורות תורה. הוא מגיע לעיר ואנשים מגיפים את השער, אין כניסה. אנשי רבי עקיבא אמרו לו, רבנו, נו מה, מה? כל מן דעביד רחמנה לכתב עביד. הלכו לאחד הגבעות ליד העיר, בא אריה וטרף את החמור, לא היה לו במה לרכב. הגיע חתול וטרף את התרנגול, כך הגמרא מספרת. וכשהוא התיישב ללמוד עם הנר, אחרי האירועים האחרונים, בא הרוח, חיפתה את הנר. כל מה שהיה, ואנשים היו באלם. אמר להם רבי עקיבא, הכל לטובה, כל מה דוד רחמנה, לטב אביד. בבוקר, נודע שבאו שודדים, גזלנים, שודדים, ליסטים על העיר, לקחו את כל יושבי העיר בשבי, דעש. אמר להם רבי עקיבא, תראו, אם היינו בעיר, היו לוקחים אותנו בשבי. ואם החמור היה נוער, אתם יודעים שיש לו הרבה שכל, והחמור היה נוער, הם היו מגלים, ואם התרנגול היה קורה, היו שומעים. ואם הנר היה דולק, הם היו רואים ורוטפים אחרינו. תראו, לאו מי אמרתי לכם באורתה בלילה, הכל מה דעבד רחמנה לטב אביד, זה מעשה שמובע בגמרא. אפשר ללמוד את זה, אנשים אומרים, תראה רבי עקיבא אמר להם, ויש הרבה אנשים שאוהבים את הסגנון הזה, אני כבר אתמול אמרתי לך ככה. זה לא יעלה על הדעת שרבי עקיבא היה נצחן כזה חס וחלילה, זה לא יעלה על הדעת. רבי עקיבא התכוון לומר להם, אני רוצה לומר לכם שיעור באמונה. שיעור באמונה אומר שבאורתא, אורתא זה לילה. בפסוק כתוב ואמונתך בלילות. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עיקר הכוח של האמונה היא לא בבוקר כשאתה אומר, איזה בורא עולם, אני מאמין בו. בלילה, בחושך, שאתה לא רואה ואתה רואה את הצרות, אז תגיד, ואמרו לרבי עקיבא, תסביר לנו למה זה לטובה. אם הוא היה יודע להסביר, הוא היה מסביר להם כבר בלילה. אחרי השאלה הראשונה כבר לא היו שואלים יותר שאלות. הוא לא הסביר להם. כי אמונה צריכה להיות גם אם אתה לא מבין את הדבר הזה, אתה מאמין בדבר הזה. שואל הבן איש חי, שמעו את השאלה שלו. גירשו אותם מהעיר, היו מסורבי עלייה, מה אפשר לעשות? לא הכניסו אותם. החמור אכל, לך תריב עם אריה. החתול הזריז אכל את התרנגול, אין מה לעשות. אבל הרוח קיבטה את הנר. מדוע רבי עקיבא לא הלך והדליק אותו שוב? תדליק אותו עוד פעם, מה? אתה תלמד. אומר רבי נשחי, רבי עקיבא בגדולתו אמר, אין מקרה בעולם. הם לא הכניסו, אריה בא, בוא נלמד תורה. אבל אם הרוח באה לחברות, יש פה הנהגת השם. אני לא מורד בהנהגת, אם זה הקדוש ברוך הוא רוצה, אני מתבטל אליו. אבל רבנו, כנראה שהקדוש ברוך הוא, אז אני לא יודע מה הוא רוצה. זה נקרא אמונה שלמה. שאדם... אני אגיד לך, רבנו כותב... לא, לא. ישנה תורה בליקוטי מוהר"ן, שרבנו כותב שהקדוש ברוך הוא לא מנסה ניסיון לאדם שלא יכול לעמוד בו. אדם שעובר ניסיון קשה, הוא מקבל כוחות לעמוד בניסיון. אתה ודאי יודע את הסיפור שקרה פה לפני כמה שבועות עם שלושת הנערים האלה. אחד מהם מתגורר באלעד. התגורר באלעד, נשמתו עדן. ואחד ממשתתפי השיעור שלי באלעד הוא שכן שלו דלת מול דלת. הם אנשים טובים, אנשים מאמינים, אבל הם גילו תעצומות נפש ואמונה בבורא עולם, שגם מספרים את זה על צדיקים גדולים. הוא אומר לי שאשתו שאלה את האימא של הבחור הזה שגר באלעד, מאיניין לך כוחות כאלה? היא אמרה לה מילים כאלה, אני בעצמי מופתעת מהכוחות, אבל בורא עולם העניק לי כוחות להתמודד עם זה. זאת אומרת כך, לאדם שאין לו את הכוחות לא נותנים לו את הניסיון הזה. וזה שאתה שואל ושאלה לכאורה מי אוחז במדרגה הזאת, זה נכון שישנם רבבות מדרגות באמונה, אבל כשהקדוש ברוך הוא נותן ניסיון לאדם, הוא נותן לו כוחות להתמודד איתו. יש לו בחירה, יכול גם לא להתמודד.
לא, לא זה, כן, ודאי. שאלה על הבחירה שלך. כי אתה לא יודע מה עכשיו, זה רבי עקיבא יודע רצון עליונים, אני יודע מה הוא יודע, אבל אנחנו, אתה יודע עכשיו, אתה לא יכול לדעת היום, אני מדבר על עצמי, אני לא יכול לדעת אם עכשיו נפסק לי החשמל בבית, בגלל שלא רוצים שאני לומד תורה, או שאני אלך הניסיון זה ללכת למטה לנצח להדיק את השלטי.
הבנתי מה אתה שואל.
זה לא להלכה למעשה,
רק לא במישור הזה. אני אסביר בדיוק. הבנתי, שאלה שלך טובה. ישנם אנשים שחיים באופן של רמזים. רואים יונה צפונה? שמע, אני נוסע לרבי שמעון. אתה יודע, יונה, צדיקים, וזה, צפון. והנה, במסלול של כביש 6, יש אנשים. זה דבר שקוראים לו דמיון, והוא מסוכן מאוד. יש חלק בזה שעדיין בגדר הנורמליזציה, ויש חלק שצריך לטפל בזה באופנים שונים היודעים לרופאים המטפלים בכך. יכול להיות שעשית שילוח הכן בכלל, אני לא יודע מה אתה מדבר. אבל בוא תשמע, אני לא מדבר בכלל על האנשים האלה, אני מדבר בחלק שהוא כן מעשי. כשאדם מקבל מכה, הוא לא צריך לחפש, שמע ברור עולם, אני לא מבין, אני מאמין שזה לטובתי, אין לי טענות עליך. רבי עקיבא, הוא לא היה כאחד האדם, אבל תשמע, שאדם לא מכניסים אותו לעיר, וכשאדם החמור שלו נאכל, וכשאדם התרנגול שלו נטרף, ופתאום באה רוח, לא יודע מאיפה, זה משהו שמעורר איזה זה, יש כאן איזה דבר. אבל עיקר הנקודה זה לא למצוא אם אני מוריד את השלטר או מעלה. אדם שנפל לו השלטר, שילך ויעלה אותו, ויחשוב, רגע, התורה נקראת תור, מצווה אור, צדקה אור. אולי ניתן איזה משהו לצדקה, נלמד איזה משניות, זה בסדר. אבל שלא ילך עם דמיונות, כי זה מסוכן, זה סכנת נפשות. גם ברוחניות וגם בגשמיות. אבל החלק שלנו, שאדם יקנע להנהגת השם, הקדוש ברוך הוא עושה, ריבון עולם, אני לא מבין למה זה, אני מאמין שזה לטובתי. לפעמים, לא, יש רשות לאדם. וגם הקדוש ברוך הוא נהנה, שאדם אומר, ריבונו של עולם, זה קשה לי לקבל את הדבר הזה, כואב לי נורא, תן לי כוחות. והתפילה הזאת היא ערבה לבורא עולם. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאם האדם קשה לו, שיבקש ממנו. כי אפילו לדעת הרמב"ן, שאומר שמצוות תפילה היא רק דרבנן, ומה שהרמב"ם כותב זה אסמכתא בעלמא, אבל הוא מודה שכשאדם בצרה, יש לו מצווה מהתורה להתפלל. כשאדם יש לו צרה ואומר לבורא עולם, תיתן לי בלב שאני אזכה להבין אותך, לא, להרגיש אותך, שאני לא יתרעם עליך, אז הקדוש ברוך הוא שלא נחת מהתפילה הזאת. אין בזה שום בעיה. לא רק שאין בזה בעיה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאם אדם אין לו לב אליו, שיתפלל, תן לי אבא, תן לי לב אליך. כמו שהגמרא מסכת עבודה זרה בדף ה' אומרת שהתביעה לקדוש ברוך הוא מי ייתן והיה לבבם זה, היא מדוע לא ביקשתם תן לנו אתה לב? מה זאת אומרת? אין לי לב לה, אתה יודע, יש אנשים, אני ככה. אומר לו ברור עולם, רגע, רגע, אתה צודק, אבל למה לא ביקשת ממני? מה לביקשתי? כי חלק גדול ומרכזי מאוד מהבחירה של האדם זה תפילה. וחלק גדול ומרכזי מאוד מהאדם שיעלה ל-100 שנה, 120 שנה, יגידו לו, נכון, היה קשה לך, אבל למה לא, אתה יודע מה, למה לא התפללת כמו כשהיה לך קשה, באת אליי? למה לא באת אליי לבקש? התפילה יש לה כוח גדול, כן. זה
לא
מתיישבת יפה. כן, כן. דוחק את השעה.
כן, וגם
אני אסביר לך, השיעור הזה מיועד לשיעור... לא, לא, אני אגיד לך. הוא מופיע פעם ראשונה בשיעור, שואל שאלות, ואני אענה. אבל אני חייב לסיים, כי אני צריך לנסוע.
זה מה שאני לא רוצה לשמוע, שאתה חייב לסיים.
אתה קצת מגזים. השאלה... ההתלהבות והשאלה... אבל קודם לענות לו, רנה, הוא קדם, הוא שאל שאלה.
אני אחר כך...
לא נקבל לפי תפילה. המלבושים
זה המצוות. זה השבת, זה
המידות,
זה היושר.
אבל מה זה שייך עכשיו? נכון. אבל זה לא קשור לעניין של תפילה. גם אם אדם יעשה הכל ולא יתפלל...
אז אתה יודע מה? אתה רוצה שאני אמר לך? מה כתוב? לחצר של הקדוש ברוך הוא לא יכול לקדש שקרן. אז אם הוא לא עושה כלום, הוא יבוא לקבל תפילה, הוא יקבל משהו...
תראה, זה עוד דבר. זה כמו שהקורבנות מרצים ומחפרים, אבל למי ששב בתשובה. אבל אדם שאומר, יאללה, נביא קורבן, ומשלמה פרים שפתנו. התפילה דומה לקורבן.
לדלג, אני אומר לך, אנשים, הם רוצים לעשות. אבל הבקשות שלהם צריכות להתקפל, לכם ברבות מהמלוכות, הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, הם יקבלו, אחרי זה הם לא יקבלו, יגידו מה, אני מתפלל ולא קבלו.
נו, ודאי. יש פסוק בירמיה, גם כי אזעק ואשביה, סתם תפילתי. ידיכם דמים עליהו. ודאי שלא הכוונה לכל אחד שעשה ככל העולה רוחו, ויש לו חשבון פתוח עם בורא עולם. תראה, כשאדם מרוקן את הכסף שלו בבנק, הוא מכניס את הכרטיס, הוא אומר, לי אמרו, אתה מכניס את הכרטיס, יוצא כסף. זה נכון, אם יש. אבל כשאדם מרוקן את החשבון ואומר, מה זה הבנק הזה? החרימו אותי, תחליפו לי את הכרטיס, זה לא יעזור. אז על דרך זה יש גם כן בעניין של תפילה, שאדם צריך למלא את החשבון שלו ולא להשתמש בכרטיס לבד. לשאלה שלך, ישנה שאלה שונה קצת מהשאלה, ואני רוצה לומר את זה. את השאלה הזאת שמעתי עם רב לוי יצחק, בשם רבו רבי אברהם, שהוא שאל שמצד אחד רבנו אומר של לא צריך להתעקש בתפילה, מצד שני שאדם צריך להתעקש. הוא אמר ככה, להתעקש במובן החיובי, הכוונה, להרבות בתפילה ולא להפסיק, היום, מחר, עוד שנה. להתעקש במובן השלילי, כאן, כך, עכשיו. רבונו שלום, אתה חייב, אל תהיה עקשן, תבוא, תכרע ברך, תבוא בהכנעה ותחנונים. העניין שאתה שואל על ההתלהבות והתחנונים, ישנם באמת חלקים בתפילה שאדם הוא כמו קורע על ברכיו, וישנם חלקים בתפילה שאדם מתרומם ומרגיש קרבת אלוקים, ואז באה ההתלהבות, וזה שלב אחרי שלב. תודה רבה.